היי, זו הדר. רגע לפני שנתחיל את הפרק של השבוע, אני רוצה להקדיש רגע להזמין אתכם לסדנה ביוגה לבונטין תל אביב, ביום שבת, ה-25.1.2020, בין השעות 3 ל-6. הנושא של הסדנה יהיה פורושה ופרקריטי, אחד הנושאים הבסיסיים והמרתקים בפילוסופיה של היוגה, המפגש בין התודעה הטהורה לעולם התופעות. מעבר להזדמנות להעמיק בנושא הזה, הייחוד של הסדנה יהיה בכך שלצד הקריאה הפילוסופית היא תכלול תרגול מדיטציה מיוחד, שיעזור לנו להפנים את התכנים שנקרא ולייצר תנועה אמיתית של התודעה. לפרטים נוספים והרשמה אפשר לפנות אליי או ליוגה לבונטין. האזנה נעימה. לקח רגע להתארגן, להתאסף. אפשר לקחת שאיפה לשחרור מהפה. קצת תנועה. רק להרגיש איפה נמצאת המודעות. ולהזמין אותה להיאסף לתוך המפגש הזה. מבלי לכפות עליה מעבר חד מדי, אפשר לה כמה רגעים בשביל התנועה הזו. אפשר לקחת כמה נשימות מלאות. נשכח את העיניים, נחזור לחדר. היי. אוקיי. אז אנחנו ממשיכים את הנושא שמלווה אותנו כבר כמה מפגשים. מערכת היחסים בין הרואה לנראה, פורושה ופרקריטי, ובמפגש האחרון נוספה לנו כאן עוד איזושהי זווית מאוד מאוד משמעותית למפגש הזה, והיא מה שנקרא בודהי. אז אנחנו מנסים באמצעות הקריאה ובאמצעות הדיון בעצם לפענח את מערכת היחסים הזאת בין פורושה, בודהי, פרקריטי, ואת תהליך המפגש ביניהם. נושא שהוא באמת מורכב, גם מבחינה פילוסופית ובעיקר מבחינה תפיסתית עבורנו, כשרוב מה שיש לנו זה נקודת המבט היומיומית. אז יש איזשהו משהו מאוד מאוד מופשט בלנסות להבין מקומות תודעתיים שחורגים מתפיסת או מנקודת המבט היומיומית מחוץ למרחב של תרגול. אוקיי? בתוך מרחב של תרגול יכול להיות לנו יותר נגיש לחוות את האיכויות האלה, כשאנחנו במרחב של דיון פילוסופי, זה יכול להיות קצת מאתגר עבור התודעה לתפוס את ההיבטים האלה. אז אנחנו שוהים עם זה כמו שזה, כן, ומנסים לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים במסגרת הפורמט הזה. עכשיו אני רוצה להגיד שני דברים שקצת עלו לי כשהקשבתי להקלטה של המפגש הקודם, ובאופן כללי אני חושבת שחשוב להזכיר את זה מפעם לפעם, שבעצם הפרספקטיבה של הטקסט הזה, כן, של היוגה סוטרה ושל מסורת היוגה באופן כללי, הוא להסביר באיזשהו אופן את הטענה שמנקודת המבט שלנו היא די מופרכת שיש רואה. אוקיי? שיש תודעה טהורה, שיש איזשהו היבט של עצמיות שהוא משותף, שהוא מופשט, שהוא נצחי, שהוא אינסופי, שהוא לא נגיש לנו בחוויה היומיומית. זאת האקסיומה, אוקיי? ששוב, מבחינת המסורת היא לא שרירותית, כן? זה לא שמישהו ישב שם והחליט, אוקיי, נלך על זה, אלא מבחינת המסורת, האקסיומה הזו היא תוצאה של חקירה מאוד 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 עמוקה, רוחנית, מטאפיזית, התבוננותית של טבע המציאות וחוויה אמיתית של הרואה הזה, אוקיי? אבל אנחנו מתוך נקודת המבט היומיומית שלנו, מגיעים לתוך מסורת שזאת נקודת המוצא שלה. אוקיי? והמהלך הפילוסופי הוא להסביר איך נקודת המוצא הזו מתיישבת עם מציאות יומיומית שהיא כל כך מגולמת, כל כך חומרית, כל כך תנועתית וכל כך משתנה. אז זה משהו שאני חושבת שהרבה פעמים יכול לעשות לנו סדר לגבי איך הטקסט הזה בנוי, ואיך המהלך הפילוסופי, אם אפשר לקרוא לזה מהלך פילוסופי ששוכן בבסיס שלו, בונה את עצמו. אז חשוב לנו לזכור שזו לא איזושהי בחינה אובייקטיבית במרכאות של המציאות, לפי המסורת שוב, זו תוצאה של בחינה אובייקטיבית של המציאות, אבל אם אנחנו, לצורך העניין, מנקודת המבט היומיומית שלנו, באים ובמרכאות בוחנים אובייקטיבית את המציאות, אנחנו מגיעים למסקנות אחרות, בדרך כלל. כן, מאשר מסקנה שיש איזושהי תודעה נצחית, אינסופית ובלתי מגולמת. אז חשוב לנו להבין שזאת נקודת המוצא שממנה הטקסט יוצא. ומה שהטקסט בעצם עושה זה מנסה להסביר כל מיני היבטים שכמו לא מסתדרים. או מקשים עם נקודת המבט הזו. ואני חושבת שאם נסתכל על זה ככה, אולי יהיה לנו קצת יותר קל להבין מה הטקסט הזה מנסה לעשות, ואיפה באמת יכול להיות שהוא נותן תשובות שעבורנו, במצב התודעה שלנו, הן לא מספקות, ולא רק עבורנו ועבור מצב התודעה שלנו. כן, יש כאן איזושהי טענה שהיא לא בהכרח משותפת גם למסורות אחרות, כן, שמגדירות את עצמן כפורשות, שמגדירות את המייסד שלהן כמואר, למשל, כמו הבודהיזם. אוקיי, אז צריך לקחת בחשבון שיש כל מיני נקודות מבט לגבי מה יש מעבר למציאות הנגלית והמשתנה תמידית, והאם יש משהו מעבר לדבר הזה. אז זה דבר אחד. שאלות על זה? על הנקודה הכללית הזאת? אוקיי. עכשיו, בעצם הרבה מהמפגש הקודם עסקנו בלנסות להסביר מה זה בודהי, ומה מערכת היחסים בינה לבין פורושה. בעצם קראנו את סוטרה 20, שאומרת שאני מקריאה, הרואה הוא לא יותר מכוח הראייה, והינו טהור על אף שתופס את תכני התודעה. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את הפרספקטיבה הזו שהרגע התוויתי, אז אנחנו מבינים מה הסוטרה הזו מנסה לטעון, או מה הסוטרה הזו מנסה ליישב. אז מה שהיא מנסה ליישב, זה בעצם איך יכול להיות שהרואה נשאר טהור, כלומר, בלתי משתנה, בלתי מגיב, בלתי מותנה, על אף שהוא תופס את תכני התודעה המשתנים. אוקיי, אז זאת הבעיה, במרכאות, הבעיה הפילוסופית או הבעיה הדוקטרינרית שהסוטרה הזו מתייחסת אליה. עכשיו, דיברנו הרבה על הפרשנות של הסוטרה הזו, ובעצם לקראת הסוף עלה לנו את דימוי המראה, שהוא באמת דימוי מאוד נוכח במסורת כדי לנסות להסביר את מערכת היחסים בין פורושה, בודהי ופרקריטי. אני רוצה לנסות לתת עוד איזשהו דימוי, ובכך באמת לנסות אולי עוד קצת להבהיר את הנקודה הזו. אז בעצם אנחנו מדברים על בודהי, אוקיי? שזה איזשהו היבט של התודעה, דיברנו על זה בפעם הקודמת, הבודהי הוא החלק בתודעה שלנו שתופס, שמנתח, שחושב, שנותן שמות, שממשיג, שמשווה, שמנגיד, וגם החלק שמתפתח, כן, החלק שנוכח יותר ויותר במציאות כפי שהיא. עכשיו, הבודהי הזו, ואני חושבת שזאת הנקודה שהרבה פעמים יכולה לבלבל, היא בעלת כמה פונקציות, אוקיי? לבודהי יש כמה תפקודים. אז הדימוי שאני רוצה לקחת אותנו אליו זה דימוי של אולם קולנוע, אוקיי? אז יש לנו אולם קולנוע, ובאולם קולנוע הזה יש לנו בן אדם שיושב. אוקיי? עד כאן אנחנו ביחד? אוקיי. עכשיו, כמו באולם קולנוע, יש לנו גם מסך. ויש לנו משהו שמוקרן על המסך הזה. עכשיו נסו לדמיין איזשהו מעגל סגור שבו מה שמוקרן על המסך זה התכנים המנטליים של הצופה שיושב ומתבונן. אוקיי, אז יש לנו את הצופה, יש לנו מולו מסך, ויש לנו את התכנים המנטליים, מחשבות, תגובות, שאלות, תהיות, מושגים, כל מה שמרכיב את תכני התודעה שלנו. אוקיי, אז שלושת האובייקטים שציינתי, יש לנו את האדם שיושב, יש לנו את המסך ויש לנו את תכני התודעה שמוקרנים על המסך, הם שלושתם היבטים של בודהי. אוקיי, הבודהי מכילה גם את המסך, כלומר את מה שאינו משתנה, כן, את המצע הסטטי, שמשקף את תכני התודעה, כן, שעליו מוקרנים תכני התודעה, שדרכו מתווך את האינטראקציה עם הגורמים החיצוניים, והבודהי גם מכילה איזשהו מין לולאת משוב, שיש גם איזשהו מתבונן שמגיב לתכני התודעה. כן, אני רואה משהו, אני קוראת לו בשם, אני שואלת שאלות, אני משווה אותו למשהו אחר. אז כל זה זה בודהי. ולצד הצופה הזה שדיברנו עליו, שהוא מגיב, שהוא שואל, שהוא חווה את תכני התודעה ומקרין אותם על המסך באופן בלתי פוסק, יש לנו עוד צופה שהוא רואה את המסך בלבד. אוקיי? וזה הרואה. אוקיי? כלומר, ההיבט של בודהי שנתפס על ידי הרואה, על ידי פורושה, הוא ההיבט הבלתי משתנה. כן? ההיבט המשקף. כוח הראייה בלבד. אוקיי? אז זה בעצם האופן שבו המסורת מנסה ליישב את מה שנראה לכאורה כסתירה, כן? וגם עלה בפעם הקודמת. איך יכול להיות שהרואה נשאר בלתי משתנה בעודו מתבונן בבודהי שהיא משקפת שינוי או נראית כמשתנה? אז בעצם הרואה או פורושה חווה או תופס את ההיבט הבלתי משתנה. אוקיי? במקום שבו הבודהי או התודעה שלנו רואה את התכנים, הוא רואה את המסך בלבד. אוקיי? את המסך שעל גביהם מוקרנים כל התכנים. המסך שמאפשר את הקרנת התכנים, את ההתבוננות בתכנים, את הניתוח, את כל הדבר הזה שאנחנו עושים באמצעות האינטלקט. יש שאלות על זה? זה עוד אספקט של בודהי.
יש הסברים אחרים במסורת? זה לא מספיק.
אוקיי, מה לא מספיק בזה?
זה שאומרים שיש, נגיד שאין בעיה עם האקסיומה. מתחיל שהאקסיומה, נניח שהיא בסדר. זה שמי פרקריטי, יש אחרי זה בודהי, סוגות שהוא כאילו עם פרקריטי יותר קטן. או חלום באמצע או את עבר, אז אתה מקטין משהו ופתאום הוא גדל במשהו אחר, זאת אומרת משהו שהוא משתנה, נפח פחות 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 משתנה, פתאום הוא נעשה יותר ויותר קבוע, אם אני הבנתי נכון.
לא בדיוק, אבל אוקיי.
אוקיי, מבין רק את הצד הקבוע בפרקטית, כן? עדיין זה משהו שהוא קצת פחות ממשהו וזה נראה לי קצת חלש.
מה בזה נראה לך חלש?
אני אולי את הדוגמה דווקא ממחשבה מערבית. אני לא יודע אם זה, אולי אני הולך פה לכיוון שהוא לא מסביר מה שאני אומר, הוא לא ברור. אז נגיד בפיזיקה המערבית יש מה שנקרא חוקי שימור. חוק שימור האינפורמציה, המידע, חוק שימור האנרגיה והחומר. מערכות סגורות, אם הן סגורות, אין מעבר ביניהן. ושאתה אומר שה... שהיא קבועה, זה כאילו שהן מערכות נפרדות, שזה גם כן, אני מבין נכון, אני לא כזה מבין, הדואליות, המחשבה שהתודעה והגוף הם דברים שהם שונים אחד מהשני, שאני חושב שאנחנו רובנו מסכימים שזה מה שאנחנו מאמינים או מה שאנחנו חושבים.
לא בטוחה.
אוקיי. אז ברגע שיש את שני הדברים הנפרדים האלה, ברגע שאתה עובר, יש פה איזושהי סתירה, ואני רוצה להגיד, זה משהו שמעסיק, שפילוסופים בכלל, זה לא מה שיש לזה פתרון, והגיד המחשבה היוגית היא פרמנטב לבנתי וטובה, היא פשוט, אני חושב שההסבר הוא לא מספיק.
אוקיי, אני חושבת ש... אמרת כאן כמה דברים שזה היה כאילו קצת אקלקטי, כלומר, באופן כללי... נכון. אני אנסה להתייחס לזה קצת, ואז אנחנו נמשיך, כי הטקסט מתייחס לזה מעוד זוויות. כמובן שיש עוד הסברים, כן, ויש עוד רזולוציות שאפשר לרדת לתוך הדבר הזה, אבל בגדול, התפיסה של המסורת היא פחות דיכוטומית, כן, מהתפיסה שאנחנו רגילים לחשוב. גם מה שאתה מדבר על גוף ונפש, אז דיברנו פה על המודל של הקושות, נכון? לצורך העניין, שזה אולי דרך אחת, נקודת מבט אחת להסביר את מערכת היחסים בין הגוף לנפש, שזה משפט שבכלל מבחינת מסורת היוגה אי אפשר להגיד אותו. מה זה גוף ומה זה נפש? אוקיי, אנחנו מדברים... עדיין, כי אנחנו לא מסתכלים על זה ככה, אלא אנחנו מדברים כרמות שונות של דחיסות והתגלמות של איזשהו משהו שלא משתנה, אוקיי? זה לא שיש משהו אחד שמאפשר גוף ויש משהו אחד שמאפשר תודעה. אוקיי? יש לנו שכבות שונות של קיום, יש לנו את שכבת הגוף, את שכבת התודעה, את שכבת ההכרה, את שכבת ההערה. אוקיי, דיברנו על הקושות, אני פחות רוצה להיכנס לזה. שכבות שונות של דחיסות, שכבות שונות של התגלמות, שמתאפשרות מתוך אותו מקור. עכשיו, בהקשר הזה, גם המערכת יחסים בין פורושה לבודהי, זה לא שזה בדיוק שתי קצוות של 180 מעלות. אוקיי? יש לנו איזשהו משהו שהוא מגולם, שהוא משתנה, שהוא תנודתי, ויש לנו הנחה, כמו שאמרנו, אקסיומה, שמעבר לכל הדבר הזה, לכל עולם התופעות הזה או בבסיס שלו, יש לנו איזושהי מהות מאפשרת בלתי משתנה. ומה שהמסורת מנסה להסביר זה את המעבר בין השניים. זה לא שהמסורת מנסה לפשר את הסתירה בין השתיים, כי היא לא תופסת את זה כסתירה. אלא היא מנסה להסביר איך זה מתקיים ביחס לזה, איך זה מאפשר את זה, ואיך זה נובע מזה. אז הבודהי זה לא איזשהו מקום של הקטנה, הקטנה, הקטנה של השתנות, ואז יש איזה סוויץ' להגדלה, הגדלה, הגדלה של אי-השתנות, אוקיי? אלא הבודהי היא כמו איזשהו מתווך, פילטר, מתרגם, שמאפשר לנו אינטראקציה בין שני ההיבטים האלה, כן? בין פורושה ופרקריטי. במקום שבו על פניו אינטואיטיבית קשה לנו להבין איפה הם נפגשים. נכון? ועל זה בעצם הצבענו בפעם הקודמת. אם יש לנו משהו שהוא קבוע, יציב, מופשט ובלתי משתנה, איפה מתרחש המפגש בינו לבין מה שאנחנו מסתכלים כהצד השני של הספקטרום. במילים אחרות, איך הרואה יכול לראות את הנראה, ועדיין לשמור על אי ההשתנות שלו. אוקיי? אז כאן הבודהי נכנסת לתמונה. אז מן הסתם זה יותר מורכב ורחב מזה, אבל נראה לי שנסתפק בזה. אוקיי? כרגע. כן.
של הקולנוע, אמרת שהפורושה מודע
רק
למסך.
אמרת
שהוא לא מודע
לתכנים
של התודעה?
לא, זה לא מה שאמרתי. אמרתי שהפורושה, שהפורושה מתבונן במסך.
זאת אומרת שהוא לא מודע לתכנים של התודעה?
זאת שאלה טובה. אני חושבת שהטקסט עונה על זה תכף, במובן שהתכנים של התודעה מאפשרים משהו עבור פורושה בתיווך הבודהי, אבל בעיניי, כמו שאני מבינה, קשה להבין או לתפוס את המגע הישיר בין הנראה לבין הרואה. כן, אם אנחנו מוציאים את הבודהי מהמשוואה. אוקיי, ככה אני מבינה את זה. עוד שאלות על זה? כן. אוקיי, בואו. אני רוצה פחות ללכת לכיוון הזה, אלא יותר פשוט להישאר עם ה... מי הוא הלא משתנה בהקשר למה? אז אמרנו, אם הדימוי מסבך, קודם כל זורקים אותו לפח, כן? יש לנו דימויים רק כדי לנסות ולהבהיר משהו, כל דימוי עובד למישהו אחר. הלא משתנה כאן, יש כאן שני היבטים שהם קבועים. יש כאן את ההיבט בבודהי שהוא לא משתנה, שהוא המסך הלבן, הוא רק משקף שינוי של תכני תודעה, ויש את פורושה שהוא לא משתנה והוא מתבונן במסך. עכשיו, ודאי שפורושה מודע לתכני התודעה, אבל הוא לא נצבע על ידיהם, כן? הוא לא מגיב להם. לכן הוא קורא, נקרא, הרואה, כן, הצופה, המתבונן, ואני לא זוכרת מי אמר פעם קודמת, זה נתן רפרנס למשהו שקראנו בפרק אחד, אבן חן שקופה. נכון, דיברנו. מה? אוקיי, בסדר גמור. אז אני מתקדמת. עוד שאלות על זה? אוקיי. אז אני מתקדמת לסוטרה 21, שאומרת ככה, תדרת האיבה, דרישיה סייאטמה. אוקיי? תדרת האיבה דרישיה סייאטמה. הקיום של הנראה הוא רק למענו, תדארתה, למען ההוא, מען זה שדיברנו עליו בסוטרה הקודמת. אז הקיום או המהות של הנראה היא רק למענו, אוקיי? למען הרואה. עכשיו, מה זה אומר? קודם כל זה עונה לנו על השאלה שכמובן שיש איזשהו ממשק שמחבר בין פורושה לבין תכני התודעה. אנחנו רק שוב, מנסים לשאול או לתהות כאן, מה בדיוק טבע הממשק הזה? ושוב, חוזרים לשאלה, איך יכול להיות שאם פורושה מודע לתכני התודעה, הוא לא משתנה? כן, יש לו איזשהו היבט של נצחיות ומופשטות אינסופית. אז אנחנו קצת חוזרים כאן, הסוטרה הזו שאומרת לנו שכל המשמעות או מטרת העולם הנראה היא למענו בלבד, למען הרואה, חוזרים כאן לכמה היבטים או לכמה נקודות שעלו לנו מסוטרות קודמות. אז מה שבעצם נאמר כאן זה שהמהות של הנראה היא היותו אובייקט. שמה הוא מאפשר? היה לנו את זה בסוטרות הקודמות. הנראה מטרתו לאפשר חוויות ושחרור. נכון? שוב, יש לנו כאן עוד פעם, כל פעם את נקודת המבט הזאת שלוקחת את פורושה כאיזושהי הנחת מוצא ושואלת, רגע, אם כך, אז למה יש לנו חוויות? למה יש לנו תנועה? למה אנחנו בתוך העולם המגולם? אז הטענה כאן היא שהנראה מאפשר חוויות ושחרור עבור פורושה. אוקיי? עכשיו, הדבר הזה, כמו שאנחנו כבר מתחילים להבין, לא נחווה מיידית על ידי פורושה, שהוא הבלתי משתנה, הבלתי מגולם, אלא נחווה דרך ההתמיינות שלו לתוך פרקריטי, לתוך גוף ולתוך תודעה ולתוך יחידה פסיכופיזית שנמצאת באיזשהו מסע ומתן עם עולם התופעות. עכשיו, עוד נקודה שעולה כאן מהפרשנות זה שהנראה קודם כל משרת את פורושה בהקשר הזה של חוויות ושחרור, והוא גם נמצא בתלות, בתפיסה שפורושה מאפשר. כלומר, התגלמות הנראה, כן, התגלמות עולם החומר, התגלמות פרקטי, התגלמות עולם התופעות, תלויה בתפיסה שמושרת על ידי הרואה. עכשיו, כשהשחרור, נכון, יש לנו שחרור וחוויות, אז כשהשחרור הושג, ואין לנו יותר צורך בחוויות, הקיום של הנראה כאובייקט דואך, אבל הוא לא מושמד, אוקיי? מה שהמסורת בעצם אומרת, שברגע שיש לנו שחרור ואין לנו צורך בחוויות, הקיום של הנראה דואך והופך ללא מגולם, כן? חוזר בחזרה להיותו פוטנציאל. כן, זה בסוטרה הבאה. אוקיי, עוד שאלות? שאלות על זה? על כל החוויות. כן, כל החוויות שכרוכות בחיים בגוף ובפעולה בעולם. שוב פעם. ההשתוקקות והדחייה, שוב, זה תכף מגיע בטקסט, זה בעצם הבסיס של החוויות. אוקיי, זה הבסיס שמזין את הקרמה שמזינה את החוויות. תשמעי, ההתעיינות של הצורך הזה באה בד בבד עם עוד הרבה דברים אחרים שמשתנים בתהליך הזה, אבל זה פחות מה שהטקסט מדבר עליו כרגע. אוקיי, התהליך של איך בדיוק זה קורה. אוקיי, זה מגיע יותר בפרקים אחרים, קצת בפרק אחד, וגם לא בדיוק מתייחסים על זה ביוגה סוטרה. שהשחרור מושג ואין יותר צורך בחוויות, אוקיי? בדיוק. אז הקיום של הנראה דואך, ותכף נגיע להמשך של זה בסוטרה הבאה. עכשיו, הרואה. לא. אוקיי, זה קצת היה פה בלגן. אני חושבת שמה שהתכוונת להגיד זה שהבודהי מבינה שיש רואה. אוקיי. שוב, דיברנו על זה קצת בעבר. ההבנה הזו, כשהיא מתרחשת במרחב אינטלקטואלי, היא עוזרת קצת. אוקיי? המקום הזה שהטקסט מדבר עליו הוא מקום שמתאפשר מתוך תרגול. אוקיי? אינטנסיבי, מתמשך, לידה אחרי לידה אחרי לידה. אז זה לא משהו שמתרחש ברגע שיש את ההבנה. ההבנה הזו שהיא מתרחשת במרחב האינטלקטואלי יכולה לתת איזשהו כיוון לתרגול. אוקיי, אבל היא לא משנה הרבה, באמת, אוקיי? מבחינת חוויית המציאות של הבן אדם. אז אני רוצה להגיד על זה עוד קצת. אז שוב, זה משהו שאנחנו עושים כל הזמן, אבל חשוב, כי השפה לא מאפשרת לנו לעשות אחרת, אבל חשוב לציין כל הזמן שאנחנו צריכים בעצם באיזשהו מקום להיזהר מלייחס לפורושה מודוס פעיל. שוב, קשה לנו, אנחנו לא יכולים לדבר עליו בלי לעשות את זה, נכון? כי אנחנו אומרים, הפורושה חווה, או, אבל זה לא, אוקיי? אנחנו, אין, פשוט השפה כאן מוגבלת. בגלל זה אני גם אומרת, ההבנה האמיתית וההפנמה האמיתית של זה מתרחשת במחוזות של תרגול, ולא במחוזות של דיבור. אבל כשאנחנו חוטאים במרכאות בשפה, בייחוס הזה, אז אנחנו כל הזמן צריכים לזכור ששוב, זה נובע מזה שאנחנו מנסים להתייחס באמצעות השפה למשהו שבעצם הגדרתו חורג מהשפה. השפה שלנו התפתחה כדי להתייחס לפרקריטי, כן, כדי להתייחס לעולם התופעות המגולם. אז קשה לנו להבין איך משהו מתאפשר לפורושה דרך הפרקריטי, בלי לייחס לו מודוס פעיל, בלי לייחס לו השתנות. זה קצת מרחבים שבהם השפה שלנו קורסת, אז אנחנו נמשיך להשתמש בשפה, אבל חשוב שנהיה מודעים למגבלות שלה בנושא הזה. בודהי, אם אני מסכמת רגע את הנקודה הזו, היא בעצם נקודת המפגש בין פורושה לבין העולם המגולם של הגונות. ובמקרה הזה, אולי יהיה הכי מדויק, או אפשרות אחת היא לכנות את פורושה משרה ראייה. כן, כי משהו ברואה הזה, שוב, מייחס איזשהו מודוס פעיל שהוא לא מדייק כאן, כן, מבחינת המקום של העיקרון הזה בתוך המסורת. אז חשוב להדגיש שוב ושוב שהפורושה הוא לא עיקרון פעיל, כן, אלא הוא עיקרון שמאפשר את פעילות התודעה התופסת. אוקיי. אז אני רק רוצה להקריא עוד סוטרה אחת שבעצם ממשיכה את אותה נקודה ואת הנקודה שעלתה פה במילה. אז אנחנו ב-22. קריטארטם פרטי נשתם. אוקיי? יש עוד המשך, זה חלק אחד. אז הוא, הנראה, כן, מפסיק להתקיים נשתם עבור מי שמטרתו הושגה. קריטארטם. אוקיי? כי מה היה לנו בסוטרה הקודמת? מטרתו הוא למען הרואה בלבד. והפרשנות אמרה לנו שברגע שאין יותר צורך בנראה, הוא מפסיק להתקיים. אז עכשיו יש לנו איזשהו הסבר של הדבר הזה שמבהיר נקודה חשובה. אז מה הוא אומר לנו כאן? הוא מפסיק להתקיים עבור מי שמטרתו הושגה. מה זה מטרתו? השחרור. אוקיי? אז עבור מי שהגיע לשחרור, הפרקריטי או הנראה מפסיק להתגלם. הפיאנה שתם, אוקיי, אבל הוא לא מושמד, כן, הוא לא מפסיק להתקיים, עבור תדניה סדהר הנטוות, אוקיי? אז יש לנו גם הסבר למה הוא ממשיך להתקיים וגם עבור מי. אז אני מקריאה רגע מההתחלה. על אף שהוא מפסיק להתקיים עבור מי שמטרתו הושגה, הוא, כלומר הנראה, ממשיך להתקיים עבור אחרים בהיותו משותף. אוקיי? עכשיו, מה זה היותו משותף? בהיותו כמו מוחזק או נתפס על ידי כולם, כן? שמי זה כולם? כל מי שמטרתו לא הושגה. אוקיי? כל עוד בעצם יש אחרים שמטרתו של הנראה עבורם כאובייקט שמאפשר חוויות לשם שחרור לא הושגה, הוא ממשיך להתקיים עבור אותם אנשים. כן, פורושות. זה מורכב קצת להתייחס לזה ככה. עבור תודעות אחרות, עבור התמיינויות אחרות, יחידות פסיכופיזיות אחרות שמהוות ביטוי של השלם הזה שהוא פורושה. שוב, אנחנו צריכים להיזהר כאן מבחינת השפה. כי אם אנחנו אומרים פורושות אחרות ולא מבהירים, אנחנו עשויים לחשוב שיש כאן משהו שיש לו השתנות, שיש לו התמיינות, שהוא מותנה, וזה באמת איזשהו משהו שהוא לא כל הדברים האלה. אם זה עוזר לך לחשוב על זה ככה, אז אפשר לחקור את זה. יש שאלות על זה? מה היה המשפט האחרון? אוקיי, אז על אף, אני חוזרת פשוט על התרגום של הסוטרה. על אף שמפסיק להתקיים עבור מי שמטרתו הושגה, הוא, הנראה, ממשיך להתקיים עבור אחרים בהיותו משותף או אוניברסלי. אוקיי?
עדיין,
וכולם
בתוך הגוף שלו, זה נראה כלפי אחרים.
לא הבנתי.
לא ממש
מדי, טקסט כמובן, אחד שחווה שחרור ועדיין הגוף שלו, המקום הזה שלו, והמשיך להתקיים עבור אחרים, למרות שהוא סיים את יכולת הקאומה, או שבכלל מיוחס לפירוש שלא הבנתי.
הטקסט, אני רוצה רק להבהיר מה הטקסט אומר, וכאילו פחות להתייחס לניואנסים של הרחבים יותר של השאלה. הטקסט מדבר על הנראה, אוקיי? על התגלמות עולם התופעות. לא על ההתגלמות הפרסונלית הספציפית של מי שהגיע לשחרור בתוך זה. אלא הוא אומר, על אף שהנראה מילא את מטרתו עבור מישהו מסוים שהגיע לשחרור, הוא מפסיק להתקיים עבור מי שהגיע לשחרור כי אין לו יותר צורך בו, וממשיך להתקיים עבור כל שאר התודעות המתבוננות שעדיין עושות שימוש בעולם התופעות הנגלה. כן, כן, אני רואה באופן כללי, בדיוק. שאלות? יש בזה משהו, אפשר לקרוא לזה חצי דרך, אפשר פשוט לקרוא לזה דת, אוקיי? יש פה מאפיינים של דת, וזה, שוב, לכל מי שחושב שהיוגה היא לא דתית, אז במובן מסוים צר לי לבשר שכן. כלומר, יש פה אקסיומות שמזכירות לנו תפיסה דתית, מצד אחד. מצד שני, זה לא מבטל את השימוש החילוני הרחב, כן, שאפשר לעשות במסורת. אבל אם אנחנו נכנסים לפילוסופיה ולהגות ולאופן שבו המסורת בונה את עצמה, אז כן. כן. תלוי, זה פחות משנה. כאילו אני פחות רוצה להיכנס לניואנסים האלה, וגם זה יותר דברים שנדבר עליהם בסדנה. אוקיי, אני רוצה בעצם להישאר עם איך שהטקסט בונה את זה, כי יש פה אין סוף ניואנסים שיהיה קשה לחסות אותם ולהיכנס אליהם בפורמט הזה, והם גם פחות רלוונטיים לקריאה של הטקסט. יותר מה שחשוב לנו להבין זה את מערכת היחסים של פרקריטי ופורושה, ואת פרקריטי כמאפשרת חוויות ושחרור, כן, כמו שהטקסט אומר, וברגע שמגיע השחרור עבור מתבונן ספציפי, הפרקריטי הופכת להיות חסרת משמעות. אוקיי? ופחות להיכנס למה קורה איתה ואיפה היא הולכת, זה פחות דברים שאני רוצה להיכנס אליהם כרגע. נגמר לנו הזמן, אז נסיים. תודה. סוף שבוע טוב, שבת שלום, ונתראה.